רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מאזינים לתוכנית מדברים מקומי, הסיפורים מאחורי החדשות בשרון, בהגשת דודי גליקו.
ושלום לכם, עוד שבוע של רדיו סול, עוד שבוע של מדברים מקומי, עוד שבוע של מלחמה, אי ודאות, חששות, ציפיות, תקוות, עצב גדול, אבל החיים כנראה חזקים יותר מהכל. השבוע יש לנו שלושה נושאים שאנחנו נעסוק בהם. הראשון, מפגש שהיה היום בבוקר בכפר סבא, בית ספר תיכון. מודי סעד, ראש המועצה המקומית ינוח ג'אט, ששניים מבניה, שני סגני אלופים, נפלו במלחמה. עירח אותו חנן דרשר, תלמיד בית ספר שיזם את שי חנן דרשר שיזם את המפגש. נשוחח עם שניהם. עסקים, השבוע התחיל ההרשמה למתווה הפיצויים, כן מקבלים, לא מקבלים, למי מגיע, למי לא מגיע. עסקים נמצאים באי ודאות גדולה, בסערה גדולה. גלית בן הרוע, יועצת מס מרעננה, תספר לנו על מה מגיע לעסקים ועוד סוף שנה מתקרב ואיך נערכים לשם. ענף נוסף שספג מכה קשה הוא ענף הנדלן. אלי כהן, מנכ"ל טרמוקיר ושבוע ש... איגוד היצרנים בתעשייה המקומית, יספר על ביטוח האשראי שהשבוע הוא נאבק למענו בכנסת ואושר, וגם על שיקום העוטף. הוא יספר את זה גם בעיניים של תעשיין וגם בעיניים של חבר קיבוץ חורשים. תוכנית מעניינת יש לנו, מוזמנים להזין בכל הפלטפורמות, פייסבוק, פייסבוק לייב, ושלחנו דעות בוואטסאפ. מה נתחיל? נתחיל עם Crowded House, Four Seasons in One Day, כי זה מה שקורה פה בעצם, ארבע עונות ביום אחד. אז Four Seasons in One Day, ומיד השיחה הראשונה.
Four seasons in one day, lying in the depths of your imagination, worlds above and worlds below. Sun shines on the black clouds hanging over the domain. Even when you're feeling warm, the temperature could drop away. Like four seasons
seasons in one day. Smiling as the shit comes down, you can tell a man from what he has to say. Everything gets turned around, and I will risk my neck again, again. Take me where you will, up the creek and through the mill. Like all the things you can't explain, four seasons in one day. Sleeping on an unmade bed, finding out wherever there is comfort, there is pain. Only one step away, like four seasons in one day.
כן, אז המרואיינים שלנו עדיין לא על הקו. נעבור לעדן חסון ומיד הם יהיו על הקו.
האמת שלי לא מאפשרת לי להירדם לצידך הלילה. את הכנסתי לאותו גיטרה ודוך למקום שייתן לי לחשוב. בגדול אני איש מאמין ותופס שהכל מסתדר מלמעלה. ניסיתי מספיק את הכל להצדיק לנסות שיהיה לנו טוב. אני לא נלחם עלינו עד לילה. אני לא עומד בלחץ יותר עד שתבואי אז אליי. אני כבר לא אהפה להסביר לך שהכל נופל עליי והכל בגלל אגו. עד שתבואי אז אליי. אני כבר לא אהפה להסביר לך שהיה לך טוב מגן אני עכשיו לבחור. עד שתבואי אז שנהיה קשה לי עם כל האנרגיות שאת מייצרת. אז תפסתי מרחק מדויק כדי לשמור על עצמי פה שפוי בשבילך. נחז ברגעים מושלמים מעבר כשהיית לצידי פה אוהבת. כשהרוב היה טוב הפסקנו לחשוב היינו עושים אהבה. לא
שלום לשי, מה שלומך שי? שי דרשן.
שלום, שלום דודי.
היום יזמת מפגש מאוד מיוחד, היה צריך להיות לנו גם מודי סעד על הקו, אבל הוא לא זמין, אולי נצרף אותו עוד מעט. בוא תספר לנו קצת על המפגש שנערך היום.
קודם כל, לפני הכל אני רוצה להגיד תודה לעניין את המורה שלי ולבית ספר קצ'נלסון, שהוא גם הבית ספר הכי טוב בארץ, שבכלל אפשר את המפגש.
רגע, אז בוא נתחיל מההתחלה. שי דרשאו, הוא כפר סבא, תלמיד כיתה?
יוד.
תמיד כתה יוד, בית ספר קצנלסון בכפר סבא. אתה יזמת מפגש מאוד מעניין, פנית למורה שלך עירית. מה היה הרעיון של המפגש? בוא תספר לנו מההתחלה.
הרעיון של המפגש זה בעצם להסביר, כי יש בורות גדולה של החברה הישראלית לפי דעתי, באשר לאחינו בני העדה הדרוזית, ומערכת החינוך לדעתי לא מלמדת מספיק על העדה, ועל הקשר המשפחתי שלה אלינו, ופניתי למודי, כי אני חושב שאין כמו מודי להסביר וללמד את זה.
אז בוא תספר על מודי, כי הוא משום מה לא זמין, אולי הוא במקום ללא קליטה. מודי הוא שבוע שמועצה המקומית ינוך ג'אט, שמי שלא יודע, שניים מטובי בניה או מטובי בנינו בעצם, נפלו במלחמה האחרונה, שני סגני אלופים, את השמות שלהם אתה יכול להגיד?
אני לא כל כך זוכר.
אוקיי, אנחנו מיד נחזור לזה, כן. אז יזמת את המפגש עם מודי, אתה מכיר אותו לפני?
כן, את מודי אני מכיר מגיל שנתיים בעצם, זה תמיד היה כמו דוד מודי בשבילי.
אוקיי, מאיפה הכירות? דרך המשפחה, דרך?
אני לא כל כך זוכר, אני פשוט זוכר אותו תמיד.
אוקיי. ומה זה בשבילך בעצם, דוד מודי? או העדה הדרוזית?
לא שמעתי?
אני אומר, מה זה בשבילך על העדה הדרוזית? את כמה מרגיש שהם אחים, איפה... מה היה במפגש היום? בוא תספר לנו.
המפגש היום בעצם היה להסביר לתלמידים בעצם על העדה, על המנהגים שלה, על הקשר שלה אלינו בעצם, ליהודים, ועל התרומה למדינה.
אוקיי. אז, ואיך הייתה תגובה של תלמידים? סיפרת למורה שהצעת לה את המפגש, איך הייתה תגובה שלה?
של המורה?
כן.
מורה מדהימה, ישר הצלחנו מהר לקבוע את המפגש בעצם. זה מפגש שהוא מאוד חשוב. בגלל זה גם היה ככה.
אוקיי.
והיה מאוד מצוין, וגם התגובות היו מצוינות.
אוקיי. השני סגני אלופים שנפלו מינוך ג'אט זה סלמן חבקה ואלים אבדאללה. סלמן חבקה מגד שריון נפל בעזה, ואלים אבדאללה נפל בגבול הצפון. הוא דיבר עליהם? הוא דיבר על ההיכרות שלו איתם?
לא, הוא לא פירט על זה.
הוא לא פירט על זה. ואיך היה התגובה של התלמידים, של החברים שלך לכיתה, שסיפרת עליהם על הרעיון?
לא סיפרתי להם את זה, עד שהוא הגיע בבוקר.
אוקיי.
אבל התגובות שלהם, תוך כדי שהוא דיבר, וגם אחרי זה, היו מצוינות. אני חושב שכל אחד שם, כל מי שנכח בשיעור, לקח איתו איזה מוסר השכל או משהו חדש שהוא יודע. אני בטוח בזה. גם אני, גם כולם, כל מי שהיה שם.
מה אתה למדת? אתה אומר שאתה מכיר את מודי או דוד מודי מגיל שנתיים. אבל בכל זאת, מה למדת מהמפגש?
אני במפגש בעצם למדתי על קצת על הקבורה ועל המנהגים ועל הדת עצמה, על הדתיים שיש גם שם דתיים וחילונים, זה משהו לא ידעתי.
אוקיי.
לא ידעתי את ההבדל הזה, אבל הלבוש.
ועל ההתנדבות לצהל הוא דיבר על הקרבה שלהם, עד כמה זה טבעי ביניהם? או שפחות דיברתם על הנושא הזה?
לא, כן דיברנו על זה, שעל הנאמנות, שבעצם... בגלל שזה אחים, בגלל שאנחנו אחים, העדה הדרוזית והיהודים, אז בעצם זה חשוב גם ששאר המדינה תדע את זה ותוקיר תודה ותיתן יותר קרדיט בעצם לעדה.
כי אחת הסוגיות אולי הייתה פחות בקיא בזה, אבל נושא שחוק הלאום, שהדרוזים הרגישו שהוא מחריג אותם, שהופך אותם לא לשווה ערך במדינה. הנושא הזה עלה בשיחה היום?
לא, הוא לא כל כך עלה בשיחה.
אוקיי. ומה דעתך על הנושא הזה? אתה בקיא בו?
אני לא כל כך מבין את הנושא הזה, אבל אני חושב שהדרוזים, שכמו שכבר אמרתי מקודם, הם באמת הכי קרובים לעם היהודי, גם יתרו, הנביא יתרו, שהוא בעצם האבא של ציפורה, שהתחתנה עם משה, אז בעצם זה ממש אחים. אז חשוב... מאוד, לתת את הקרדיט שמגיע ולא להפלות אף דת שיש.
אני אשאל אותך שאלה, אתה בכיתה י' עוד שנתיים השכבה שלך, אתה הולכים להתגייס לצבא. מה המלחמה עשתה למוטיבציה של בני נוער היום?
לא שמעתי.
אני אומר שאתה בכיתה י' בעוד שנתיים אתם הולכים להתגייס לצהל. אתה ובני השכבה שלך. המלחמה, היא שינתה משהו לגבי המוטיבציה לגיוס?
לא, אני חושב שהיא כן שינתה.
מאיזה כיוון? פחד או דווקא יותר מוטיבציה?
יותר מוטיבציה.
אוקיי. במה זה בא ידי ביטוי? אנשים שלא חשבו להיות קרבים, פתאום אומרים אני רוצה להיות קרבי?
כן, גם חברים שלי שיש לי חברים מן 17 בבית ספר, שבי"ב וכאלה, ושאלת אותם, הם אמרו, עכשיו אנחנו רוצים להיות קרבים, אין מצב שלא, אם יצאו לנו שלא ניכנס לזה.
אוקיי. אז אתה בעצם ספק ציונות מרגע הולדתך, נכון? אתה ספק ציונות ואהבת הארץ מהלידה שלך.
אני רק אוהב את המדינה הזאת.
לא אוהב את המדינה הזאת. טיילת קצת בחול או שלא יצא לך?
לא יצא לי.
לא יצא לך, אוקיי. בסדר, אני פעם ראשונה שיצאתי לחול גם הייתה אחרי הצבא, אבל כן, אני חושב שהמלחמה הזאת חיזקה מאוד את הקשר שלנו לארץ, ואת הקשר בינינו, וכל הכבוד על היוזמה הזאת, כתבה מלאה על המפגש תעלה מחר בכפר סבא ניוז. כן, מה עוד אתה רוצה להגיד לנו על המפגש, או שרק שבת שלום?
יש לי מסר.
קדימה, בוא נשמע אותי.
זה כל מי ששומע.
כן.
אסון, כמו שעברנו, אסון הנוראי של השביעי לחודש, שעבר, הוא משהו שאפשר בעצם להישבר ולהתפרק ממנו. אבל גם אפשר להיבנות ממנו ולצאת חכמים וחזקים יותר ממה שהיינו לפני. אני מאמין בעם ישראל, אני מאמין בשם, ואני מאמין שנצא מזה מחוזקים.
אוקיי. שי חנן דרשר, כיתה י' כפר סבא, יזם...
אני רוצה להגיד עוד משהו לסיום.
בבקשה.
אני מציע לכולם, לכל מי ששומע אותי, לבקר בכפר של מודי בג'ת ינוח ובשאר היישובים, ולהכיר את המנהגים ואת הקשר המשפחתי המקסים בינינו, ואשמח יותר שתהיה ברית אחים. עכשיו אני חושב על זה, שתהיה ברית אחים בין כפר סבא לבין... ג'אט ינוח, כי אני לא ראיתי שהברית אחים עם הגויים עשתה איזה משהו. אני חושב שהכי חשוב שנהיה מוחדים בינינו ובין עצמנו, ואני מציע כאן, אני לא יודע אם ישמעו אותי, אני מציע פה לעשות ברית אחים בין כפר סבא, שזה בעצם איפה שאני גר, לג'אט ינוח.
אוקיי, אז אנחנו נדאג להעביר את המסר הלאה. שי חנן, שי או חנן? שי.
שי.
שי. שי חנן דרשר, תושב כפר סבא, כיתה י', יוזם מפגש עם מודי סעד מינוח ג'ת, או ג'ת ינוח. תודה רבה לך, ושיהיה בהצלחה. תמשיך עם יוזמות טובות כאלו.
תודה רבה.
להתראות, ביי ביי.
בסוף זה רק אני ואתה פה, בסוף היום בשקט באוטו, החדשות עברו ליד האוזן ואמרנו תודה על עוד יום לא, מנסים לכבוש את העולם רק לנקות את הלב מאבק, עוצרים בצד הדרך מסתכל לי בעיניים כשאני אומרת גם אם יסרף הכסף נשב ונצחק במרפסת, אני ואתה והשקט לא צריך כלום קרן שמש, גם אם ייקח לנו זמן סביב לשולחן מבטיחה ש... בסוף יהיה טוב, הדרכים ישובו לפרוח, תראה שיהיה טוב, יהיה טוב, גם אם יש עוד דרך לעבור. בסוף יהיה, יהיה טוב, הדרכים ישובו לפרוח, תראה רק מה שכן אפשר לאסוף את העיר ניסע כביש המהיר עתיד תמיד מזהיר לא צריך כלום רק אוויר נמצא איזה אוהל שבור נקרא שם כאילו ברור שמדובר בהרמון רק תזכר
שלום לגלית בן הרויה.
שלום קר.
אז בסוף יהיה טוב? בסדר גמור. כמו שיסמין מועלם אומרת, בסוף יהיה טוב?
כן, בסוף יהיה טוב. אוקיי. חד משמעי.
מצוין. אז בואי נציג אותך. בתור בעל עסק ובתור מי שמבין את הלך הרוח של הרבה מאוד עצמאים, גם ככה, היום יום של עצמאים הוא קשה מאוד, והוא מאוד מאתגר, אך התקופה האחרונה, חודש וחצי האחרונים, בכלל הכניס את עולם העסקים לסחרחורת יותר גדולה. כשהתחילה המלחמה, אני מניח שהרבה לקוחות פנו אלייך ואמרו לך, גלית, מה עושים? מה העצה הראשונה שנתת להם?
טוב, אז אני קודם כל שלום לכולם, ואני אתחיל קודם כל דווקא מהעצה האישית שאמרתי להם. אמרתי להם שאנחנו צריכים להתחזק ולהאמין, שאנחנו עם חזק ונצא מהמצב הזה מחוזקים ומאוחדים, ושכולם יחזרו בשלום, אם זה החטופים ואם זה החיילים, בעזרת השם, זה קודם כל. ובפן המקצועי, אז בעצם נתתי ללקוחות שלי מספר המלצות. אחד, זה לצמצם הוצאות משתנות, לקנות כמה שפחות מלאים, לנסות לחשוב על דרכים נוספות להגדיל את ההכנסה, ללא עלויות נוספות. זאת אומרת, לנסות להמציא את עצמי קצת, מחדש. להוציא עובדים לחלט, ולצמצם תקורות. לפרסם ולהציע מבצעים וחבילות אטרקטיביות, שבעצם השאירו אותנו באורז הורקורים גם אחרי המלחמה. ושאתה יודע, שיזכרו אותנו, כמו שאומרים, ביום שאחרי.
אני חושב שכל ההצעות האלה מצאות מאוד, מאוד נכונות, אני שמתי אותה גם בעסק שלי. הבעיה היא שנמצאים בתקופה של חרדה, אתה לא חושב בהיגיון.
אני חושבת דווקא שהקורונה מקדה אותנו, מקדה אותנו מאוד, ואנשים כן מהר מאוד התעשתו, וממש נכנסו לעבודה. ממש ישר צמצמו מה שהקורונה שהיינו באלם, הפעם אנחנו פחות באלם. וגם המשק עובד, תקשיב, זה לא כמו הקורונה שהייתה דממה. אין דממה כרגע, אנשים עובדים.
נכון, אנשים עובדים, אבל אתמול נכנסתי לבקר לקוחה שלי, שיש לה חנות לבגדים ברעננה. מרכז העיר חנות ותיקה מאוד עם לקוחות, היא אומרת, מת. אנשים, אין להם מוטיבציה לקנות בגדים עכשיו.
נכון, אין להם מצב רוח. אני חושבת שבבגדים יש פחות עבודה, אבל אני חושבת שיש עסקים שכן יש להם, כמובן, כולם מרגישים את הפגיעה, בו גם אני מרגישה את הפגיעה, כולם מרגישים את הפגיעה, וגם אין מצב רוח, אבל תשמע, זו תקופה שתעבור, אנחנו צריכים להיות חזקים, ולדעת בעצם להפיק את המיטב.
אוקיי, אז חלק מהלהתמודד זה גם הסיוע של המדינה. דיברו הרבה על המתווה, והשבוע המתווה יצא לדרך, ואני קורא ומדבר עם אנשים שלא מבינים, מגיע לי, לא מגיע לי, למה ככה, למה אחרת. בואי תנסי לעשות לנו סדר. קודם כל, מה זה המתווה הזה? למי הוא פונה? ובואי תפרטי גם בסוגי העוסקים, מה מגיע לכל אחד.
אוקיי, אז בעצם המתווה מתחלק לשני מסלולים. מסלול ראשון, אני מדברת כרגע על עסקים שהם עד 400 מיליון, בסדר? אני לא, מעבר לזה, אני כרגע לא פותחת את זה. מסלול ראשון, שזה מסלול לעסקים עד שהמחזור שלהם השנתי הוא עד 300 אלף שקלים, שבעצם רשות המיסים פרסמה שמי שיש לה מחזור של עד 300 אלף שקל בשנה האחרונה, והיה לה עוסק ירידה, זאת אומרת מהמחזור של אוקטובר שנה שעברה למחזור של אוקטובר השנה של 25% במחזור, למדווחים דיווח מע"מ חד חודשי. או לחילופין, אלו שמדווחים דו חודשי, שתהיה להם ירידה של 12.5%. אז הם פרסמו סכומי מענק מסוימים, אני אתן לך לדוגמה, נגיד מחזור העסקאות של העסק היה 150 אלף שקלים, ושיעור הפגיעה בעסק היה 75% ירידה במחזור. אז אותו עסק מקבל 6,360, שזה חישוב מסוים שעשו ברשות המיסים, לראות את הרווח של העסקים האלו. זאת אומרת, אם העסק עושה 12,000 שקל נגיד בחודש, הוא מרוויח 6, וזה מה שהם מפצים אותו, בגדול. זה מסלול אחד. שהוא מאוד ברור, אתה נכנס לאתר האינטרנט, כל אחד נכנס לאזור האישי שלו, או דרך המייצגים, יוצא המס ורואה חשבון, והם בעצם מקלידים את הנתונים, והמערכת בעצם נותנת להם את המענה, כמה מגיע להם, או שלא מגיע להם.
וזה משנה אם אתה עוסק מורשה, עוסק פתוח, חברה בין?
לא.
זאת אומרת, רק גובה המחזור.
זה לפי גובה המחזור, בדיוק. מסלול שני בעצם אומר שעסקים עם מחזור מעל 300 אלף שקלים, ועד מחזור של 400 אלף שקלים, בעצם שיעור, הם בעצם קימתו בעצם ניסו להבין, זה נקרא מענק הוצאות קבועות, הם בעצם ניסו להבין מתוך המחזור כמה הוצאות הקבועות של העסק, ובעצם בנו זה נוסחה, נגיד עסק שירד נגיד ב-70%, הסכום הפיצוי שלו הוא 15% מההוצאות הקבועות. בעצם מס הכנסה בא להגיד לך, אני משלם לך עבור ההוצאות הקבועות שלך. וככה לעזור לעסקים בעצם לעבור את התקופה הקשה הזאת. עכשיו יש מסלול נוסף, שזה מסלול הוצאות שכר, שבעלי עסקים שלא הוציאו עובדים לחל"ת, והשאירו את העובדים בעצם במעגל העבודה, ונתנו להם משכורות, גם פה יש מענק, שבעצם המענק אומר, אני אשלם 75% כפול הוצאות השכר, כפול שיעור הפגיעה, נגיד נפגעת ב-70%, אז אני אשלם 70% כפול 75% כפול הוצאות השכר. בערך זה 50% מהוצאות השכר.
אוקיי, זאת אומרת, אז, אם העסקתי עובד והגעתי לפגיעה כמו שתיארת, והשכר שלו 10,000 שקל, אז מקבל פיצוי בסך 5,000 שקל.
בדיוק.
אוקיי.
אז זה בגדול, אני, עכשיו כל אחד, אתה יודע, כל אחד העסק שלו בנוי אחרת, מדווח, חלק על בסיס מזומן, חלק על בסיס מצטבר, יש פה עולם, עולם ומלואו. כל אחד צריך לפנות למייצג שלו, ובעצם ליועץ המס שלו, לרואה החשבון שלו, ולקבל את המענה.
אבל בואי נדבר רגע על, על ה-state of mind של, של עצמאים. כי אירוע כמו הקורונה או כמו המלחמה, יכולים להתרחש גם עוד הרבה אירועים אחרים, ירידה עסקית, שינוי בכיוון. כמה בעל עסק צריך להערך תזרימית לאירועים כאלה של נפילה פתאומית? מה את ממליצה?
זה בעצם תלוי בכמה פרמטרים. הפרמטר הראשון זה הפרמטר האישי. כמה הוא צריך להכניס הביתה? הוא בעצם לוקח בחשבון, לא משנה מה קורה, אני צריך להכניס 10,000 שקל הביתה, להרוויח כדי לקיים את המשפחה שלי, ובנוסף כמה העסק שלי עולה, כמה עולה התקורה שלי, כמה השכירות, כמה עובדים, ומגיע לאיזה סכום מינימלי. הוא צריך, זה, לא, הוא לוקח בחשבון שבחודשים האלה הוא לא ירוויח, אבל לפחות את ההוצאות הקבועות שלו הוא יחסה, וזה בדיוק המענקים האלו. הם בעצם ישבו טובי המומחים, ופשוט חישבו כמה בעצם האנשים האלו צריכים, האנשים שמרוויחים 50,000 שקל לחודש, 40,000 שקל בחודש, וכן הלאה, ובנו לפי זה נוסחאות מדויקות, פחות או יותר, כן? כדי לעבור את התקופה הקשה הזאת.
אוקיי. בואי נדבר על חל"ת. אתם גם עושים חשיבות שכר אצלכם, נכון?
נכון.
יפה.
Mm-hmm.
עכשיו יש לי צורך העניין, 10 עובדים, 5 מהם, אני אומר כרגע, אין לי מה לעשות איתם. אני מוציא אותם לחל"ת. האם עדיין עובדים שלי?
כן.
אוקיי. מה המשמעות? איזה זכויות מגיעות להם? הפרשות פנסיוניות?
לא, הפרשות פנסיוניות בתקופת חל"ת לא מגיע. אבל מה שמגיע, הם עדיין נחשבים במצבת העובדים שלך, עדיין שומרים על ותק, הם עדיין עובדים שלך לכל דבר ועניין.
ומניסיון הקורונה, אחת הבעיות של הקורונה הייתה שאחרי הקורונה היה קשה מאוד להחזיר את העובדים, הם התרגלו לחל"ת.
נכון, הם התרגלו לשבת בבית.
התרגלו לשבת בבית, ואנשים אמרו, רגע, אני לא חוזר כל כך מהר, ונוצרה מצוקת כוח אדם מאוד גדולה.
נכון, אבל אני אגיד לך משהו, אני חושבת שאיפשהו בחודשים האחרונים, אני בתור פשוטי משרד עם 40 עובדים, ואני יכולה להגיד לך שגם אני הרגשתי אחרי הקורונה שעובדים לא רוצים לעבוד. למרות שהמשרדים שלנו עבדו קשה בקורונה, אני לא הוצאתי הרבה עובדים לחל"ת, אבל כשרציתי לגייס, לא היו עובדים. ואני מרגישה דווקא בחצי שנה האחרונה, שכאילו העובדים צמאים לעבודה. חזרו למעגל העבודה, אנשים מחפשים עבודה, וכאילו סוף סוף הרגשנו איזה שיפור במוטיבציה של העובדים, שאני מקווה שלא תיארס עכשיו.
אני נראה שלא תארס, כי גם הנושא של עבודה מרחוק או עבודה מהמשרד, יותר ויותר מצמצמים את העבודה מרחוק ואומרים, אני רוצה לראות את העובד שלי בעיניים. העובד אומר, אני רוצה להיות את הקולגות שלי בעיניים, את המעסיק שלי בעיניים.
חד משמעית. חד משמעית. אני לא חושבת שאפשר לנהל וליצור אינטראקציה טובה עם עובד שיושב בבית ולא רואה את המקום עבודה ולא מרגיש את הלקוחות ואת הספקים ואת העשייה היומיומית.
אוקיי. אז בואי תספרי על המשרד שלך. את, מתי פתחת אותו, מה אתם עושים? את כל ההיסטוריה.
אז יש לי משרד ברעננה, ברחוב המסגר 6. המשרד, אני פתחתי אותו לפני 18 שנה כמעט. שהמשרד הלך וגדל, התחלתי לבד, היום יש לי 40 עובדים. וגולת הכותרת היא בעצם השירות. השירות שלי הוא מעל הכל, שלי, של העובדים שלי. אנחנו רואים קודם כל את הלקוח. לקוח, איך אנחנו עוזרים לו, איך אנחנו עוזרים לו, כמובן בגבולות החוק, להטיב איתו עם המס, ואיך הוא מנהל יותר טוב את העסק שלו. זוהי השליחות שלי, כמו שאומרים.
אז מה אתם עושים חוץ מחשבות מס, חשבות שכר?
אנחנו בעצם נותנים את כל המעטפת בעסק, לרבות, לרבות דוחות שנתיים, הנהלת חשבונות, חשבות שכר, מאזנים, ייעוץ, לקנות עסק, לא לקנות עסק, בעצם הכל, את כל המעטפת הפיננסית שלקוח צריך בשביל להחליק את העסק שלו.
התחלת בגיל מאוד צעיר אז, להיות עצמאית.
נכון, נכון, אני בת 41, והתחלתי לי כאן, כן, 18 שנה,
בגיל 18, אז את מבינה טוב מאוד את הטלטלות שבעל עסק, ואני התחלתי בגיל הרבה יותר מבוגר, אני התחלתי גיל 50 עם עצמאות, או קצת אחרי גיל 50. זה משנה משהו? כי אם אתה כל חייך עצמאי או היית שכיר?
אני תמיד אומרת לאנשים שאתה יודע, השנים זה משהו שאי אפשר לקחת לך. זאת אומרת, את חייב לעבור את זה בשביל להגיע למצב, היום שלקוח יושב מולי, אני לא רואה אותו כמאזן, או כדף, או כנתון. אני רואה את הרבה מעבר. הניסיון של השנים, בסופו של דבר, זה משהו שלא הולך ברגל. זה משהו שאין. שהוא נותן ללקוח שלי המון 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 יתרונות, וממש לתת לו את כל סדר השירותים שהוא צריך בשביל להצליח.
אוקיי. אנחנו לקראת סוף שנה, אנחנו מצאים, לא שמנו לב, אבל אנחנו כבר בסוף נובמבר, ועוד חודש מסתיים את השנה. איזה צעות נותנת ללקוחות שלך לקראת סוף שנה, למה צריך להאריך?
קודם כל, אנחנו בסוף שנה, הפקדות לפנסיה וגמל, ממש, זה ממש החודש האחרון של השנה להפקדות. זאת אומרת שלקוח להטבה, להטבות מס, לקבל את הטבות המס של פנסיה וגמל, פנסיה והשתלמות, הוא צריך להפקיד עכשיו. וגם, אתה יודע, הלקוח שיראה איפה הוא נמצא מבחינת ביטוח לאומי, שילם מספיק, שילם יותר מדי, אם לקוח עכשיו נמצא בבור תזרימי והוא שילם יותר מדי, אז עכשיו לעשות את השינויים מול ביטוח לאומי או מול מס הכנסה, כדי שא' הוא ישלם פחות, וב' הוא יקבל את הכספים שהוא שילם ביתר. זאת אומרת, אנחנו ממש בחודש האחרון של השנה לעשות את כל החישובים ואת כל ההכנות כדי להתחיל את שנת 24, שעסקים בעזרת השם עמדו על הרגליים והתחילו כמו שאומרים לעוף באוויר.
אז לפני שנגיע לנבואה שלך ולתחזית שלך, מה שאת אומרת, בעלי עסקים, תעצרו שנייה. תחשבו טוב טוב מה היה השנה, תתייעצו עם רואי החשבון שלכם, חשב או יועץ המס שלכם. עכשיו תנצלו את הזמן הזה אולי של העסק עוד לא ממש חזר לפעילות מלאה, ואל תזניחו את זה, כי עוד חודש זה יהיה מאוחר מדי.
נכון.
אוקיי, מצוין. ועכשיו בואו ניקח את הניסיון שלך ואת הידע שלך, ותני לי נבואה עתידית, אופטימית או פסימית, מה שאת חושבת. איך תראה שנת 24?
דווקא אני זוכרת, למרות שאני צעירה, אבל אני זוכרת שאחרי כל מלחמה, משבר כלכלי שהיה פה במדינה, אחרי זה יש סגסוג. ואחרי זה הכלכלה פורחת, ואני חושבת שבעזרת השם, שכולם יחזרו בשלום, בריאים ושלמים, ושתסתיים במלחמה, אנחנו, כמו שאומרים, נעוף ונתקדם, ונעשה פה הרבה כסף, ונצליח, ונממש את עצמנו.
אוקיי. אז גלי בן אורויה, בעלת משרד, גלי בן אורויה, ייעוץ מס, נכון? ברעננה, תודה רבה על השיחה. ותודה רבה על הרוח האופטימית, והרעיון המלא יעלה גם באתרים שלנו, אז מי שלא יזים בלייב, גם יכול לשמוע את זה אחר כך. תודה רבה גלית, ויאללה, בואו ננצח ונחיה טוב.
בעזרת השם, תודה.
להתראות, ביי ביי.
במסך השן מנותקים מסדר בזמן ואת הגעת עדנה דרך ארוכה נסיר הדאגה נסיר המועקה אנחנו במסך השן מתנדנדים מפה לשם ואפילו שאני עיוור בחשיכה אני הולך לי בדרכי בביתך ועולמי מתחכך בעולמך וחלומי מתגלגלים משתכשכים ברוח הכלילה משתוללים הם בגבעים שמחה גדולה וכוכבים נוצצים במבטך וגורלי כבר נקשר בגורלך שתי אלומות של אור גולשות ומתרגשות רוצות כבר הלאה לעבור גם אלוהים כבר מתחשק לו לעזור שתי אלומות של אור גולשות ומתרגשות רוצות כבר הלאה לעבור גם אלוהים כבר מתחשק לו לעזור אנחנו בעסקי נדלן ומקבלים הכל מן המוכן אחד תופר שני עוזר שלישי גוזר ויש אחד שאת החלומות פותר אנחנו בעולם החם מפטפטים על המעלה וכבר קיבלתי פה ושם גם למידה לאן אני הולך ומאין אני בא ועולמי מתחכך בעולמך וחלומי מסתבך בחלומך שני כדורי אשן מתגלגלים משתכשכים ברוח הכלילה משתוללים הם בגבעים שמחה גדולה וכוכבים נוצצים במבטך וגורלי כבר נקשר בגורלך שתי אלומות של אור גולשות ומתרגשות רוצות כבר הלאה לעבור גם אלוהים כבר מתחשק לו לעזור שתי אלומות של אור גולשות ומתרגשות רוצות כבר הלאה לעבור גם אלוהים כבר מתחשק לו לעזור אנחנו במסך השן מנותקים מסדר וזמן ואת הגעת עלינו דרך ארוכה נסיר הדאגה נסיר המועקה ואת הגעת עלינו דרך ארוכה נסיר הדאגה נסיר המועקה
בסוף הכל מתנקז אליי עניין של זוויות אני לא מבין רמזים אולי צבעים ואותיות מבט חטוף אל עצמי ודי רק לא להסתכל מה שבפנים כבר בפנים מדי קוראים לזה הרגל
שלום לאלי כהן, מנכ״ל תרמוקיר. מה שלומך, אלי? שלום לאלי כהן, מנכ״ל תרמוקיר. אלי, אתה איתי?
שלום, שלום.
מה שלומך, אלי?
בסדר גמור, שלום למאזינים.
אוקיי. לפני שישה שבועות ישבנו כאן באולפן, בחול המועד סוכות, תקלטנו פודקאסט על עולם הנדלן, ולא חשבנו שיומיים אחרי... הכל יתהפך. האסון הגדול הזה יתחיל והכל יתהפך. אתה זוכר את המפגש הזה, אני מניח?
אני זוכר את המפגש, אני גם זוכר את התחזיות שלנו. היינו בסביבה עסקית של ריבית מאוד גבוהה, קושי גדול מאוד עם המינוף של הקבלנים בשוק, אבל לא חזינו משבר כל כך גדול כמו מלחמה.
אוקיי, אז בואו תן לי קצת סקירה, יש כבר פרספקטיבה של שישה או כמעט שבעה שבועות מאז שהמלחמה פרצה. תן לי סקירה או למאזינים שלנו על עולם הנדל"ן, מה קרה לו בעצם בחודש וחצי האחרון?
תראה, מה שקרה בעצם שבשמיני לאוקטובר אתרים הושבתו. כל אתרי הבנייה מצפון לדרום הושבתו במדינת ישראל. כך שלמעשה הקפנו את השוק, גם ברמה הביצועית וברמה המחירתית, נכנסנו לסטגנציה של חלק מהטראומה ומהאלם ומהאפקט הפסיכולוגי. אנשים במצב מלחמה, הנטייה שלהם זה לא לייצר רכישות, קניות, תוכניות לעתיד, אלא קניות הישרדותיות. בעיקר לאור העובדה שכמעט, בוא נגיד, חלק גדול מהדרום פונה וחלק גדול מהצפון פונה, וכל האנרגיות הושקעו בלייצר איזושהי אחדות בהישרדות של העם הזה, ולא להיכנס למשרדי מחירות ולבצע עסקאות נדל"ן. ולכן בשישה שבועות האלה, בעצם, השוק קפא גם ברמה הביצועית וגם ברמה המחירתית עסקאות. וזה מצב שלא ידענו אותו בענף הנדלן, מעולם. מעולם לא קרה, מלחמה של מעל 50 יום היא דבר מאוד מאוד חריג לכלכלה כמו מדינת ישראל ובכלל לכלכלות עולמיות. והמצב הזה בענף הנדלן הוא לא דבר... הוא אירוע טראומטי מאוד, אירוע לא שגרתי, ואנחנו צריכים ללמוד להתנהל בו.
אוקיי, ומה בכל זאת עושים כדי איכשהו להרר, להתחיל לחיות מחדש? כי לנצח אי אפשר לחיות במצב של קיפאון. בתים יצטרכו לבנות.
תראה, אז בואו נדבר קצת על מספרים ועל סטטיסטיקה, אוקיי?
קדימה.
בשבוע הראשון הפעילות בענף הנדלן, הפעילות באתרים ירדה... כמעט לאפס. בשבוע השני ראינו תחילה של פתיחה של אתרים, אנשים התחילו לבקר קצת וקבלנים התחילו להגיע כדי לראות מה אפשר לעשות, איך אפשר להתקדם. התחילו לגייס קצת כוח אדם מקומי, בעיקר ישראלים, ולשמר את הסינים ולשמר את אותם מולדבים ואוקראינים שעדיין לא ברחו. אין, כי אתה יודע שלמשל אצל החקלאים, כל התאילנדים, פות הרגליים ועזבו אותם.
אני יודע, אני עושה הכל שבוע. אני עושה הכל שבוע לעוטף ומדבר עם חקלאים, וכן, אני מכיר את המצב.
כן, כן, גם אנחנו במסגרת תרמוקיר, פה החבר'ה יצאו להתנדב ולעזור, ואנחנו יודעים עד כמה החקלאים משרבים לכוח אדם. אז זה אותו דבר בענף הבנייה, רק שבענף הבנייה, אתה יודע, אני לא יכול ללכת ולהגיד לקבלן, בוא אני אעזור לך, אני יכול לקטוף עגבניה, אבל הוא יכול ללמד אותי, אבל לקחת מסטרינה ולהתחיל להדביק קרמיקה ולהתחיל לטייך, זה כבר עבודות יותר מקצועיות, ולכן הענף הזה נפגע מאוד, כי אין לו כרגע שום כוח תחליפי שיכול להגיע ולהציל אותו מהרגע להרגע. אז אנחנו מדברים כרגע על מציאות של מחסור של סדר גודל של 80 אלף עובדים בענף הבנייה. שזה מחסור שמשתק. משתק כרגע. התוכניות מדברות על זה שהקבלנים קיבלו אישורים להביא עובדים זרים. יש הסכם בילטרליים, הסכם בין מדינות, להביא עובדים מאודו, מסין, מסרי לנקה, אבל עדיין זה תהליך שלפי דעתי ייקח לפחות עד סוף השנה עם כדי להיות אופטימי, אבל עד הרבעון הראשון של שנת 2024, אנחנו עדיין נחווה את העצירה הזאת, שהיום מוערכת ב-50%. יש ירידה בפעילות ב-50% בענף הנדל"ן.
אוקיי. והשבוע היית בכנסת, והשגתי בשג לטובת ענף הנדל"ן, בוא תוכל לספר עליו?
כן, תראה, אתה זוכר את הפגישה... לך, ואמרתי שבעיית האשראי, לאור העובדה שחברות נדל"ן רבות, לקחו כסף יקר כדי לממן פרויקטים עם ריבית מאוד גבוהה. להערכתנו ולהערכת גורמים כמו BDI, הרבה מאוד מקבלני הביצוע יחוו קשיים מסוימים בפעילות. אנחנו ראינו את זה מתחיל להתגלגל בתחילת השנה, לא בהיקפים גדולים. ולכן כבר אז העלינו את הצורך בנושא של הגדלת ביטוחי האשראי. זה מנגנון...
בוא תסביר בדיוק מה זה ביטוחי האשראי, כי לא בטוח שרוב המאזינים שלנו בקיאים במונחים.
אוקיי, ביטוח אשראי זה... אני רוצה למכור לפלוני סחורה, אני מבטח את פלוני, את המחירות לפלוני, דרך חברת אשראי, אני משלם פרמיה עבור הביטוח שלו, כמו שאתה משלם עבור ביטוח של, של רכב, ובמקרה של דיפולט, שזה חדלות פירעון או חלילה קריסה, חברת הביטוח משלמת, בדרך כלל זה 85% מהחוב. אני הוא זה שמשלם את הפרמיה, ואני לוקח את זה כחלק מהעלויות שלי כמובן, וכך אני יכול לגרום למצב שבו אני מבוטח מצד אחד, יש לי ביטחון, מצד שני הקבלן לא נזקק להביא ערבויות מיותרות, ערבויות בנקאיות, לקנות ממזומן, מה שמאפשר מהלך עסקים יותר סביר ויותר אפשרי, בעיקר לאור העובדה שענף הנדל"ן, ענף הבנייה, הוא ענף שהוא צרכן אשראי אחד הגדולים במשק. הפעילות שלו עורכת בתוכה, בחובה, אשראי מאוד גדול. אנחנו לא מדברים רק על הפעילות לקבלנים, אלא אנחנו מדברים גם על פעילות השיפוצים, התשתיות, היקפים מאוד מאוד גדולים של אשראי.
אז בעצם המדינה...
מה שקרה ביום של... ואת הביטוח הזה, אתה רוכש בחברות ביטוח, שבדרך כלל מבוטחות גם בהסכמים עם חברות בחול, שזה מבטחי משנה, כי היקפים פה הם מאוד מאוד גדולים. מה שקרה ביום של המלחמה, בשמיני לאוקטובר, המבטחי המשנה קיבלו כמובן רגליים קרות, כמו שקיבלו המבטחים שמבטחים טיסות לישראל, ואוניות לישראל, ואתה הרי יודע ש... שכל החברות מחול ביטלו את הטיסות שלהם לכאן, בחשש ביטחוני, כמובן במצב של מלחמה, ואותו דבר, המבטחי משנה, ברגע שפרצה המלחמה, באו למבטחים כאן בארץ, לחברות הביטוח, והורידו את המכסות. אוטומטית זה שורשר אלינו. ואומר שאם היה לי לקוח שהיה לו 100,000 שקל, לצורך הדוגמה, ביטוח לאשראי מסוים שאני נותן לו, נניח לתנאי תשלום של שוטף 30 או שוטף 60, באותו רגע, באותו יום של המלחמה, המכסה ירדה לחצי, 50%. מה שאומר שזה מקביל אותי למכור לאותו לקוח ולהמשיך למכור לו כל עוד הוא לא מצמצם את האשראי.
זאת אומרת, רמת הסיכון
הפעילות
שלך
הזאת עולה? הפעילות הזאת, אני רק אשלים, הפעילות הזאת למעשה מצמצמת את היקף העסקאות במשק, והיא למעשה גורמת, על המצב של ההקפאה, היא גורמת לעוד הקפאה. זאת אומרת שהעסקאות נעשות הרבה יותר קשות.
בוא נתרגם את זה לרמה המעשית, אתה בתור יצרן, הסיכון שלך גדל, ולכן אתה נותן פחות אשראי לקוחות, הם קונים פחות סחורה, ואז בעצם הפעילות הכלכלית מתה.
אז זה, זה, זה נכון, תמצאת, זה פרמטר אחד, הפרמטר השני, זה שהמלחמה באמת יצרה פער בנזילות. ופה הפער בנזילות זה האפשרות לגשר על, על הון חוזר שלנו, של הספקים. של הספקים. כלומר, זה גם אצלנו יצר אצל הספקים קושי בנזילות, כי אני, כמה אנחנו יכולים לממן, אנחנו היפנים, את הפעילות של, של הקבלנים. ולכן באנו לחשקל, יחד עם ההתאחדות, התאחדות התעשיינים, אני אגב מפיים כיור איגוד הבנייה והצריכה, ובאנו עם ענף הנדלן, אבל בעצם גילינו בדיונים עם החשקל, שזה כלל משקי, זאת אומרת, החשקל והאוצר לא הסתכל רק על הפעילות של הנדלן, אלא הוא הסתכל על פעילות של כלל המשק. ואמר, אנחנו נמצאים במצב כאוטי, כמעט כמו שהיה בקורונה, למרות שבקורונה זה היה משבר עולמי, פה אנחנו מדברים על משבר מקומי, אבל של כלכלה שלמה, ולכן בדיון בכנסת באו האוצר עם המלצה לתת ערבות מדינה לחברות הביטוח של 500 מיליון דולר, שזה זה סכום טוב בשביל להתחיל, אבל השאלה כמה זמן אנחנו נהיה בתוך המשבר הזה, יכול להיות שנידרש לסכומים נוספים, ואני מאוד מאוד שמח על על המהלך הזה, כי המהלך הזה נותן אוויר לנו ליצרנים, אבל נותן גם רוח גבית לקבלנים להמשיך ולרכוש, כמובן מי שמאושר על ידי חברות הביטוח, יש פה תהליך של ניטור ושל ניהול סיכון שחברת הביטוח ממשיכה לעשות. אם היית במילים, אני אגיד את זה בצורה פשטת, כן? אם אתמול, לפני המשבר, היית במצב של חדלות פירעון ולא קיבלת ביטוח,
אז לא תקבל גם עכשיו.
אז גם עכשיו לא תקבל ביטוח, אבל אם התנהלת בסבורה סבירה, והמחנק האשראי נובע מהמלחמה, והפער בנזילות הזאת הוא ברור גם לחברת הביטוח, אז על כל שקל שחברת הביטוח נתנה לפני המשבר, המדינה ערבה לעוד שקל נוסף מבחינתה, כדי להמשיך ולגלגל ולהתגלגל, ושכדי שהקטר הזה של ענף הנדלן, ענף הבנייה, יוביל את המשק ליציאה לצמיחה וליציאה מהמשבר.
אז אחד הדברים החיוביים, אם אפשר לגרור חיובי למה שהתוצאות של המלחמה, זה חזרה של אנשים לארץ, והצורך בבתים חדשים יעלה. אני מניח שבתקופה מסוימת תהיה פה פריחה של ענף הנדלן, השאלה איך תשרדו את התקופה ביניים. ובואו נדבר רגע על שיקום העוטף. אתה גם חבר קיבוץ, קיבוץ חורשים, וקיבוצים רבים נפגעו, כולל קולגה שלך לענף, מפעל נרלט שנשרף כולו. איך בעצם משקמים קהילות כל כך גדולות, או כל כך הרבה קהילות בזמן שנפגעו באופן כל כך קשה?
הקושי, קודם כל, נכון ציינת, אנחנו קהילות, הקהילות של הקיבוצים הן קהילות מאוד קשורות, אנחנו מכירים אחד את השני, אנחנו מעין משפחה גדולה, ואין לנו כאן חברים בקיבוץ שאין להם או משפחה או חברים מאוד קרובים שנפגעו באירוע, באסון הקשה מאוד הזה בעוטף. ויש פה יש פה פן חברתי שצריך לשקם באמת באמת את כל אותם קיבוצים שנשרפו כליל, שנפגעו בתשתיות, שזה הפן מה שנקרא הקיומי שלהם, הצורך לדאוג להם לתשתיות החדשות האלה כדי שהם יוכלו לחזור ולחיות גם בביטחון ביישובים האלה. ויש את הצד השני, שזה הצד של האמצעי הייצור שלהם, שחלק מהם נפגע מאוד, כמו המפעל בנירוז, שנשרף כליל. שמחתי לשמוע השבוע שהחברה רכשה פעילות כאן בארץ כדי להתחיל להשתקם, רכשו מפעל לצבעים, כדי להתחיל ולענות על הביקושים ולייצר, ולהתחיל לענות על הביקושים שיש להם. יש עוד שני קיבוצים, יש את בערי, שמיד, בוא נגיד, כבר עכשיו הם פתחו מחדש את המפעל, תחילו מחדש לייצר, ואתה רואה תהליך של עברה, מנסים לחזור לפעילות כלכלית שוטפת לצד הנושא החברתי, שכל קיבוץ פותר בצורה שהוא פותר. לשאלתך לגבי העתיד, ברור לגמרי שאנחנו גם צריכים להסתכל על על האסון הגדול הזה שקרה לנו, גם מתוך בראייה אסטרטגית, איך מדינת ישראל מעלה לכאן גל של עלייה לאור האנטישמיות הגואה והעולה באירופה ובארצות הברית, אנחנו עדים לעלייה מטורפת של אנטישמיות. אני חושב שמדינת ישראל צריכה לקחת את המשבר הזה ולמנף אותו לכיוון של הצלת יהודי הגולה והעולם, להביא אותם לכאן, ובהחלט ייתן בוקס מאוד גדול לכלכלה הישראלית, וגם לענף הנדלן, כן. ענף הנדלן גם יקבל כאן דחיפה מאוד גדולה.
אוקיי. אלי, תן לי את הראייה העתידית שלך. אתה מאמין שהשיקום יהיה מהיר, זריז, אנחנו נראה פה צמיחה כמו אחרי מלחמות, או שיש לנו דרך ארוכה לפנינו עד שנגיע לשם?
תראה, אתה יודע למי ניתנה הנבואה, אבל אני אנסה להגיד לך את ה... איך אני מעריך את ה... נגיד את השנה הבאה. אני חושב שמדינת ישראל, שהיא עם הגב לקיר, ברמה הביטחונית, צריך לתת את המענה הביטחוני ליישובי העוטף וליישובי הצפון. לכל מלחמה יש סוף, ובסופו של דבר, ענף הנדלן בדרך כלל הוא ענף הראשון שמתעורר וצריך ומגיב לצורך השיקומי. וצריך להגיד שאנחנו נכנסנו למשבר הזה כבר בהפרשים מאוד מאוד גדולים בין הביקוש להיצע. יש ביקוש גדול מאוד. אני מעריך שאחרי המלחמה הזאת, גם בנושא של השיקום וגם בנושא של השיפוצים וגם בנושא של הבנייה הרוויה, יהיה פה בום מאוד 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 גדול. אנחנו התעשיינים צריכים להערך לזה. אנחנו אסור לנו להתאפס עכשיו ולצלם תמונת מצב של מה שקורה כרגע. להפך, אנחנו צריכים לתכנן את העתיד, ואני מאמין שבחציון השני של שנת 2024 אנחנו כבר נתחיל לראות ניצנים של התאוששות של המשק.
אתה יודע, אחד הדברים שאני זוכר מהפודקאסט מאוד חזק, שאלתי אותך על למה אין יבוא, למה אתם לא מייבאים, למה אתם מתקשים לייצר בארץ. ואתה אמרת שבענף הנדלן, מעבר לעניינים הטכניים של אספקת חומרים, צריך לסמוך על עצמנו. אם זה בייצור, אם זה בכוח אדם, אם זה בהכל, צריך לסמוך על עצמנו. אז אני שמח מאוד שיש פה תשתיות טובות, ויש פה אנשים טובים, ויש פה מוטיבציה טובה. ואני שותף לתקווה שלך שמהר מאוד אנחנו נחזור לשיקום ולצמיחה ולפריחה, ואנחנו את הכאב אי אפשר יהיה למחוק, אבל לפחות אנחנו נדע שהעתיד יהיה טוב.
דודי, אני רוצה להודות לך ולהגיד לך שאין לנו ארץ אחרת, גורלנו בידינו, ואנחנו נשקם ונבנה את המדינה הזאת.
אחוז. אלי כהן, מנכ"ל תרמוקיר ויושב ראש
איגוד
הבנייה והצריכה בהתאחדות התעשיינים. תודה רבה אלי, ונשתמע בנסיבות טובות. נתראות.
תודה לך.
ביי ביי.
העולם השתנה בתוך 20 שנה, שיחקתי גולות בחולות מאחורי התחנה.
העולם השתנה בתוך 20 שנה, שיחקתי גולות בחולות מאחורי התחנה. היום יושבים על דשא מפלסטיק, לקחו לי את הילדות ועשו ממנה מסטיק. מתייחסים לשירים כמו חטיף בסופר, כל טמבל ברשת חושב הוא אשטון קוצ'ר. ממהרים, ממהרים, אין זמן לקפה עם ההורים, וגם לבמבה שלי דחפו מיליון טעמים.
מתגעגע לכיסא המתנדנד של סבא, לדוד ברוך צועק לי בר תשובות תרד, הבאתי פרגיות והאמבה. העולם השתנה בתוך 20 שנה, שיחקתי גולות בחולות מאחורי התחנה. העולם השתנה בתוך 20 שנה, שיחקתי גולות בחולות מאחורי התחנה.
העולם השתנה בתוך 20 שנה, שריצה בערב לא מזהה את השכונה, עוד חבר שם עניבה נהיה קריש נדלן, והשכן סגר את העסק ונהיה אדיש סטלן, ואני חסר לי משמעות, נגמרו לי המילים, יום עצמאות על הכיף.
כן, אז העולם השתנה, לא 20 שנה, לקחנו יום אחד כדי להפוך את כל העולם שלנו. אולי מחר תתחילו לחזור הביתה, השבועים שלנו, החטופים שלנו, ותודה שהזמתם, נהיה פה גם בשבוע הבא, להתראות.
לדוד ברוך צועק לי בר תשובות תרד, הבאתי פרגיות והאמבה. העולם